השבוע אנחנו מסיימים את חומש שמואל, ובפרשס ויעקל יש פסוק שהוא היסוד, אולי הבסיס החשוב ביותר, של גדרי מלוכויס בשבס בחרוישס אבן המלויס ובחרוישס אי צלסויס בכל מלאכס מחשובס. והמושג מלאכס מחשובס הוא אולי המושג הבסיסי בהלכויס שבס, עד שרבים חושבים שבכלל הפסוק הזה כתוב בשבס ולמעשה זה כתוב במשכן. אלה שממלאכס המשכן עמדנו על מלאכות שבת כולם, ובעבר עסקנו כבר כמה פעמים בגדורים של מלאכס מחשבס. חלק מהדברים נתפסו במחסו של פרש הזו על חומש שמואל, והיום אנחנו בעיקר נפליג הלאה ממה שעסקנו בעבר. רק נקדים מילים קצרות על יסוד הדבורים כדי שנוכל לבנות על היסודות שכבר עסקנו בהם בעבר. הסוג יסגמור בבו וכמה דף סמך שאלו חזל, מה בין ליבו וליבסו הרוח, כאשר אדם מלבא את הגחרת מלבא את האש על ידי הרוח שהוא פטור, משום שגרומה בנזיק אין פוטור, אז למה הזוירה והרוח מסייעת או חייב? אחד מלמד עצמו לא חושב איזה מלאכת הזוירה. גם הזוירה מנצל את הרוח כדי להפריד אוכל מבשורת, והוא חייב, ויש דלת תירוצים בגמור. אביי ורוב רב זיירה ורב אשי. אבל אביי רוב רב זיירה ורב שישס. אבל למעשה הראש ורבי מן האחרונים הביאו רק את התירוץ האחרון של הגמור, שאני שבס דמלכס מחשבס אוסו תוירה. משמע שזו השיטה שנקבעה להלוכה. וכאן החלקו רשי והראש. רשי מסביר מלכס מחשבס אוסו תוירה, והרי נעשי סמחשבתי. משמע מדברי רשי, שכאשר אדם השיג את מבוקשו ונאסס מחשבתו, אף על פי שמדובר בגרומה, אף על פי כן הוא חייב. הראש מפרש שאין כאן כלל, אין בכלל אלא משהו בפרט. וכל כוונת חז"ל זה רק להסביר איך אנחנו מחייבים את הזוירה, אף על פי שהוא ניצל את כוח הרוח ואין כאן אלא גרומה, והתירוץ בעצם הוא ברוך החי ורחמונה. מכיוון שהזוהר היה במלאכס המשכון, ואנחנו לומדים את מלאכס שבס ממלאכס המשכון, אף על פי שמדובר בגרומה, התוירה מחייבת את הזוהר, משום שכך היה במשכון באוכי חי ורחמונה. אז לפי פירושו של הראש משמע, שלא חידשו כאן כלל שנוגע לכל המתס מלאכס, אלא הסבר. אין בדבר חזל אלא הסבר איך הזוהר חייב, אבל לא כך משמע מדברי רשי. מדברי רשי משמע, מלאכס מחשבס הסתוירו מכיוון שנעשס מחשבתוי, לכן הזוהר חי ואף על פי שרוח מסייעתוי. המוגרב רומס מרישנו בייס כותב שמי שתוכן, גם מלאכס התוכן זה אחד מלאמתס מלאכס שבס, וכותב המוגרב רום שהתוכן ברחיים של מים פטור, משום שזה גרומה, וגרומה בשבס אין בו איסור. אז יש אנשים מנצלים את כוח הרוח, כמו מלאכס הזוירה, כמו ליבו וליבסו רוח לגבי נזיקן. יש אנשים מנצלים את הכוח של מים זורמים, משום שאדם תמיד חיפש מקורות אנרגיה, מקורות כוח טבעיים. אז כשם שיוצא בראשית ברא בעולמו רוח נושבת, כך הוא ברא מים זורמים. ולכן פעם היו בונים את רוב תחנות הקמח על גב הנהר, ולכן אנחנו מוצאים בשוטים, אנחנו מתקרבים לפסח, אז בכל כך הרבה שאלות התשובות בפסח יש בעיות של חיטה שהחמיצה, והסיבה העיקרית הייתה משום שכל תחנות הקמח היו בנויות על הנהרות, ולכן הייתה לחות רבה ומים הרבה. אז כשם שאנחנו מוצאים שתי סוגיות שבו אדם עושה את מלאכתו על ידי הרוח, המוגנברום מדבר על התויכן ברכיים של מים, והמוגנברום כותב שאין כאן אלא גרומה, ולכן אין בו איזה דיורייסה. אבן הוא איזה בסמן שין חוף חס חולק על המוגנברום, והוא מתבסס על הגמורה הנעל בבו וכמה דף סמך, מלאכס מחשב עשה תוירה והרי נעשית מחשבתו. החסמסוי ובהגעות של השולחנוך מתרץ ודוחה את הקושה של אבן הוא איזה בבו וכמה דף סמך, והחסמסוי אומר שלא באו חז"ל בסוגיה הנעל אלא להסביר למה הזוהר חייב, אבל הזוהר חייב משום שכך היה במשכון. אי אפשר לדון ממלאכס הזוהר למלאכס התוכן, משום שאין זוהר ביהודיים אבל תוכן אפשר לתכון ברחיים של יד, זה לא צריך להיות על ידי כוח אחר טבעי. ומעניין שהאבן אויזה והחסמסוי ושניהם לא שמו לב שמה שנחלקו הם זה בעצם המחלוקת בין רשי והראש, כאשר אבן אויזו מתבסס על הבנה שהיא בעצם אבונוס רשי בסוגיה, והחסמסוי פה ביאר את הסוגיה בדרכו של החסמסוי פה, החסמסוי ביאר את הסוגיה בדרכו בסגנונו של הראש, ומה שנחלקו אחרוינה מאבן אויזו והחסמסוי פה בעצם הוא מה שנחלקו רשי והראש. הרי לאן שיש שתי דרכי אבון הבסיסיות יסודיות בסוגיה הנ"ל. אף זאת כבר הערנו בעבר, לפי פירוש רש"י, מלאכס מחשב עשה סטוירה, וכיוון שנאציס מחשבתי הוא חייב, אף על פי שמדובר בגרומה, אז מה בין סוגיה זו למה שלמדנו בשבת דף קוף שגרם כיבוי מותר? הלו גם בגרם כיבוי נאציס מחשבתי, במה מדובר בשבת דף קוף חוף? דליקה שנפלה לבית. אז מותר לגרום כיבוי. איך גורמים כיבוי? הוא ממלא כלים עם מים. הוא שם את הכלי חרס, מלאים מים מסביב לאש, מסביב לדליקה. וכאשר האש תתפשט והחום יגבר, הכלים יתפרקו, ישברו, והמים ישפכו ויחבו את האש. גם שם נעשה ישמח שבתוי, ואף על פי כן למדנו. עשייה עשרה תוירה הוא גרום שריה, מה בין שתי הסוגיות? אז גם כאן יש הרבה דרכים בדברי אחרונים, אבל כפי שכתבתי כמה פעמים בספר שלי, אני חושב שבעיקר יש שתי דרכים יסודיות ליישב את הסתירה הנ"ל. הזר האמס בסימן מ"ד, וזר האמס היה מן הפוסקים החשובים מגדולי ספרד, הזר האמס בסימן מ"ד מחלק בין מצב שבו מלאכה נעשית סמך ותכף למעשה האדם, הוא משתתף באופן פעיל כאשר התוצאה בא לעולם, כמו בזוירה, בשעה שהוא זורק את התרובת לרוח, הרוח מפרידה בין הפסולת הקלה שאפה לבין גרעיני החיטה שהם כבדים והם נופלים במקומם. הרי כאן זה נתפס כאילו הוא עושה מלאכה על ידי הרוח, זה מלאכה מחשבת והוא חייב, לבין מצב שאדם עושה את שלו ואחר כך הוא יושב בצד, הוא הולך לביתו, ורק בזמן יותר מאוחר המלאכה נעשית, ואז הוא כבר לא משתתף באופן פעיל, זה לא נתפס כמלאכת מחשבת, וזה המקרה של גרם כיבוי. הוא שם כלים מלאים מים מסביב, אחר כך הוא מתרחק, הוא כבר לא פעיל כאשר הכיבוי נעשה בפועל. זו דרך אחת. רב חיים עזר, אחי יזר, חלק עם הסמסמך, כותב דרך אחרת. והוא מחלק בין מצב שבו המלאכה נעשית כדרכה, והאופן שאדם השיג את מבוקשו ונעשה רצונו הוא אופן תקין, נורמלי, שלא מיוחד דווקא לשבס, אלא כך עושים את הדברים בכל ימות החול. זה יכול להתאפס כמלאכת מחשבת, מה שאין כן בגרם כיבוי. כל ימות השבוע, כאשר דליקה נופלת בבית, לא לוקחים כלים מלאים מים ושמים אותם מסביב, עד שהדליקה תחבא, קודם כל חצי בית יסרף, וחבל גם על הכלים. אז באמצע שבוע לוקחים צינור, מעגינה, או דלי, מלא מים, ושופכים את זה אגר באש, ולכן זה לא נתפס כמלאכת מחשבת. מה שאין כן בזוירה ברוח מסייסוי, זה מלאכת הזוירה, זה דרכו, וזה טבעו, ולכן זה נתפס כמלאכת מחשבת, וכיוון שנעשת מחשבתו חייב. אם הזכרנו מקודם את המחלוקת בין המגנורום לאבן אויזו, התוכן ברחיים של מים, האם חייב או לא, והסברנו שכנראה נחלקו בדברי רש"י והראש במקור הסוגיה, אפשר להוסיף שמה לא, שמה נחלקו אפילו לשיטת רש"י. והמחלוקת שלהם תלויה בשני הדרכים הנ"ל, האחיעזר מצד אחד וזר האמס מצד אחר, כי לפי האחיעזר ראוי לחייב את התוכן ברחיים של מים, זה דרך התחינה. הרחיים הזה לא נבנתה במיוחד לשבס כדי לעשות מצב של גרומת, אלא כך תוכנים כל השבוע, ולכן זה מלאכת מחשבת, לפי הזר האמס. מטבע הדברים, כאשר מכניסים גרגירי חיטה לתוך הצנרת, לתוך המערכת, הם לא נתחנים מיד, מן הסתם לוקח פרק זמן עד אשר הם יגיעו לאבני הרחיים, והמלאכת תיעשה, ואז האדם כבר לא משתתף פעיל, ולכן לפי זר האמס ראוי לפוטרו, אז אולי המוגן אברום ואבן האויזה תלויים לא בהכרח במה שנחלקו רש"י והראש בביור גוף הסוגיה, אלא בשני דרכי האחרונים להבחין ולחלק בין הסוגיה של גרם כיבוי, שם למדנו שזה מותר ובין הסוגיה בבו וכמה. אז אני נדרשתי כמה פעמים, לא במסגרת השיעור הזה, אלא בתשובות שכתבתי ושאלות שעניתי עליהן פעמים רבות. אנחנו חיים בעולם מודרני והטכנולוגיה מתקדמת מיום ליום, ויש הרבה שאלות שחשוב להידרש להם, משום שיש יותר ויותר מערכות בחיינו שמופעלות בדרכים מחודשות שלא שערו מאבותינו. הרבה מערכות היום מופעלות על ידי פסיקת קרן אור. ובקיצור נמרץ, יש קרני אור שהעיניים שלנו לא רואות. העין האנושית רואה רק חלק מקרני האור. ויש קרני אור שקרויות בפינו אינפרה אדום או אולטרה סגול שאנחנו לא רואים. ויש מערכות שמופעלות על ידי קרן אור, וכאשר מפסיקים את קרן האור נסגרת מגל חשמלי ודברים קורים. אדם מתהלך לפי תומו, פתאום נדלקת נורה מעל ראשו, והוא כותב, הקדוש ברוך הוא רחם עליו, הוא הסתכל ממרום וקרא לו נס שנדלק פתאום אור, והוא לא יודע שזה לא לגמרי נס, ודאי שזה חסדי שמיים, זה חסדי הקל, אבל יש כאן מערכת שהוא לא רואה, משום שכאשר הוא נכנס לנקודה מסוימת, הוא הפסיק, הוא קטע את קרן האור, ואז נסגרת מגל חשמלי והתאורה מופעלת או מערכות אחרות. ככה פותחים דלתות, הרבה מערכות מופעלות בדרכים כאלה. ונשאלת השאלה אם זה מייסה או גרומה, האם יש לזה היתר או לא. אז אני צריך להדגיש בתחילת דבריי, ודאי שלא ראוי לאדם שמדקדק במצוות לתכנן ולתקן בביתו מערכות כאלה, וקורב אני לא אומר שהוא חייב חטוס, שזה יסדי ורייסה. משום שגם אם מדובר בגרומה, למדנו זה התת הגמור בבו וכמה, מלאכס מחשב הסרטוילה. גם בגרומה יש מצבים שבהם מלאכס מחשב הסרטוילה, וכיוון שנאסס מחשבתוי, הוא חייב חיוב דיורייסר, מיסס בייסדן וקורב מחטוס. במערכות הנעל, בין לפי אחיעזר, בין לפי הזרע אמס, מסתבר לומר מלאכס מחשב הסרטוילה ונאסס מחשבתוי, משום שהתוצאה היא מיידית, והתוצאה היא תקנית. המערכות האלה בנויות לא לשבס, לא כדי לא לעשות מלוכה, אלא כך המערכות בנויות ומתוכננות לכל ימות השבוע. ולכן, כאשר אדם מתקין מערכת כזו בביתו, הוא לא יכול אחר כך להצטדק ולהתחכם ולומר, אבל אני אונס. אתה לא אונס, אתה התקנת את המערכת, אתה תכננת אותו, בידך להפסיק אותו, ואם לא עשית כן, אז נאמר, נעשה סמחשב, תוי מלאכה סמחשב וססרטוי ללפי שתסעשי. ורוב האחרונים נקטו כשתסעשי, קורבו לאיסר דיורייסר, לדבר החמור ביותר, קורס מיסס בייסדן וחייב קטוס. כל הדיון שלנו זה רק במצב שבו האדם, זה לא הבית שלו, וזה מצב שנכפה עליו. מה הוא יכול לעשות? הוא גר בבית משותף, הוא לא יכול להגיע לבית שלו, אלא אם כן הוא עובר בנקודה מסוימת שהשכנים התקינו מערכת, וכאשר הוא מתקרב לבית האור נדלק. הייתי לפני שנתיים בלוס אנג'לס וישבתי עם כל רבני הקהילה, והם השיחו את צערם שהעירייה, הרשות המקומית, החליטה שגם תאורת הרחוב תופעל בשיטה הזו כדי לחסוך באנרגיה. כאשר הרחוב שומם, מי צריך את האור? וכאשר אדם יוצא לרחוב, הוא על ידי השיטות הנעל מפעיל את תאורת הרחוב, וגם הרמזורים בכבישים. והדאגה הייתה רבה, א', האם מותר לעבור כביש? והחשש היה עוד יותר גדול שירי שמיים ובפרט ילדים, אם נאסור עליהם לעבור במעבר חצייה, הם יעברו שלא במעבר חצייה כדי לא להפעיל את המערכת הזו, ואז זה ממש סכנת נפשות. רחוב סואן מרכזי עם ארבע מסלולים, וילדים יצטרכו לעבור שלא במעבר חצייה, כל אחד יכול לשער מה גדולה הסכנה. ולכן אנחנו דנו בהלוכה. אז אני תמיד אומר שאנשים שבאים עליי, גם כשאני לא יכול לתת עיצות כל כך חכמות, אבל אני נותן גם ברכות, ולפעמים הברכות יותר טובות מהעיצות, זה כלל גדול. אז נתתי להם ברכה שהמערכות האלה לא יתקנו אותם. אז העירייה באמת החליטה, מתוך התחשבות בציבור שומרי המצוות, שבחומות המרכזיים לא יתקנו את המערכות החדשות האלה. אז הרבה יותר קל להצליח עם ברכות מאשר עם פסקי הלכה. אבל היום אנחנו נדון באמת בשאלה נכבדת זו, איך אנחנו דנים בשאלות כאלה? האם זה גרומה? האם זה מייסה? האם בשעת הדחה גדול כפי שתיארנו יש מקום להקל או לא? זה הנידון שלנו. אז אחרי ההקדמה שהקדמנו, דבר הגמור בו וכמה דף סמך, דרכי האחרונים לחלק בין שתי הסוגיות, הסוגיה של גרם כיבוי שמותרת, כפי שלמדנו בשבס קוף חוף, לסוגיה של בו וכמה דף סמך מלכס מחשבס על סרטוירו, אנחנו ממשיכים הלאה. אף על פי שהסוגיה של גרומה היא אחת הסוגיות הנרחבות ביותר בשעס כולו, בין בשבס, בין ברציחה, בין בנזיקן, יש סוגיות רבות במרחב הישר שדנים בהגדרות של מייסה וגרומה. עדיין סוגיה זו מן העמומות ביותר והסתומות ביותר שבשעס כולו. פשוט להגדיר מה זה מייסה ומה זה גרומה. ובשבס גופה יש סתירה לחוירה בין שתי סוגיות. מלבד הסוגיה בבא וקמא דף סמך שעסקנו בה לפני כמה דקות, בשבס גופי יש שתי סוגיות ושניהם עוסקים בכיבוי, ולכן הדברים סותרים אלה את אלה. קוף חוף ומדבייס, כפי שכבר ציינתי, מבואר שמותר לשים כלים מסביב לאש כדי שלאחר זמן קצר הכלים ישברו והאש יחבא. מצד שני למדנו שבס ממזיין ומדבייס, אין מניחים כלי תחס הנר כדי לקבל ניצוצות. כנראה שחומרי הבעירה בימי קדם לא היו כל כך טובים כמו היום, והיה מאוד שכיח שניצוצות נפלו מנר דולק, והיה חשש שהשולחן יסרף, הבית יסרף, ולכן שמו כלי מלא מים מתחת לפמות, מתחת לנר, כדי שהניצוצות ייפלו בתוך המים ויחבו, וחזל אומרים אין מניחים כלי תחס הנר כדי לקבל ניצוצות. מדוע גזרו ערב שבת אותו שבס? שואלים הראשונים, ואם שבס יעשה כן וחיזי סדיורייסה, זה עדיין גזירה ולא גוזרים גזירה לגזירה, אז למה חששו חזל? רשי כותב שאם יפלו ניצוצות לתוך המים הרי הוא מחבל להדיה, ואין זה גרם כיבוי, רק שם זה גרם כיבוי, כי המים לא נשפחים אלא כאשר הכלים ישברו, ויש חייץ בין המים לאש הכלי, ורק כאשר הכלי ישבר מחום האש, רק אז המים נשפחים החוצה. אבל כאן, כאשר הניצוצות נופלים להדיה באופן ישיר לתוך המים, זה כיבוי ממש. כך כותב רשי. והתוסף תמאים על רשי, אבל הניצוצות נופלים לאחר זמן, אחרי שאדם הניח את הכלי, אז איך נאמר שזה מייסה? איזה כיבוי יש כאן? וכי זה יותר מגרם כיבוי שאני הנחתי מים, ואחר כך ניצוצות נופלים לתוך האש? כך תמאים התוסף. ולכן הביאו תויסס את שיטס רבינו תם מפרש שחזל חששו שמה יפלו ניצוצות לתוך המים בעוד המים בידו. כאשר האדם מביא בשבס את הכלי מלא מים לקרב אותו, לשים אותו מתחת לנר, אולי בעוד הכלי בידו יפלו ניצוצות, ואז הוא נמצא מכה בממש, משום שהוא מקרב את הכלי והניצוץ נופלת, ולכן אז הוא מחבא בידיים. כך פרשו התויסס. אז בריטפו יש שני פירושים. הריטפו בפירוש אחד נדחק לפרש גם את רשי כשיטס התויסס, משום הקושי שיש בפשטוס דברי רשי. איזה כיבוי בידיים יש כאשר הניצוצות נופלות לאחר זמן? ולכן נדחק הריטפו, שאולי גם כוונס רשי כשיטס התויסס. פירוש נוסף כותב הריטפו, שכאשר אני שם כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, הלו ברור שיש ניצוצות, וניצוצות ייפלו לתוך האש והם יחבו. ומכיוון שכן, זה מחבא ממש. מה שאין כן בגרם כיבוי, לא ברור בסופו של דבר שיהיה כיבוי. יכול להיות שאש יחבא לפני שהכלים ישברו, יכול להיות שהכלים לא יתפרקו, יכול להיות שהמים לא יחבו את האש, ומכיוון שספק הדבר, גרם כיבוי מותר. זה התירוץ השני של הריטפו ליישב דברי רשי. ולכן משמע מדברי הריטפו, שההגדרות של מייסה וגרומה תלויים אם יש ספק או שהתוצאה מובטחת וודאית. ולכן בכלי תחת הנר לקבל ניצוצות, מכיוון שוודאי יהיה כאן כיבוי, אז זה אסור, זה איסא דאורייתא, זה מחבא בממש. אבל בגרם כיבוי, כאשר הוא שם כלים מסביב לאש, מכיוון שיש ספק, אז זה מוגדר כגרם כיבוי וזה מותר. אבל מסקנה הזו תמוהה עד למאוד, משום שהמושגים של גרומה ועשייה נוגעים לא רק לשבס אלא לתחומים רבים, ובמרחבי השעס אנחנו מוצאים סוגיות רבות שבו יש גדר של גרומה גם כאשר התוצאה ודאית. ובהכרח הדעות הבסיסיות של מייסה גרומה לא תלויים בספק או היעדר ספק. הזורק חץ לכיוון חברו, ולחבר יש מגן, ובא אדם אחר וסילק את הטריס, הוא חטף את המגן מידו, הוא רק גרומה, הוא לא חייב מיסס בייסדן. אף על פי שברור כשמש, ללא מגן, הוא חשוף לחץ. אדם ששוחה בתוך המים, וחברו קופץ עליו, ולא מאפשר לו להרים את הראש, להוציא את הראש מן המים. אף על פי שזה ודאי אבון הריגה בידו, גם הגורם רציחה. כותב הרמב״ם שהדורש דומם ידרוש דמיו, אבל אין עליו מיסס בייסדן, כי הוא רק גרומה. הלא ברור כשמש, אם אתה מחזיק את ראש חברך מתחת למים ואתה לא מאפשר לו להרים את הראש, אז הוא ימות בסופו של דבר. הרי בסוגיות אלה מבוא להדיה שיש גרומה גם כאשר התוצאה בטוחה וודאית, ואם כן שוב צורכים בדברי הריטו. ולכן אני סבור שכוונס הריטו בדברי רשי אף הוא מושתת על הסוגיה בובה וכמה דף סמך, לא שבהנחת מים, כלי מלא מים תחת עיני לקבל נצוצות, זה לא גרומה, זה כן גרומה, אבל מלאך הסמחשב הסטורי וכיוון שנס הסמחשב תהיה הוא חייב. ויש כאן שיטה נוספת לחלק בין בבקם דף סמך ושבס דף קוף חוף, מלבד האחי עזו, מלבד הזר האמס. יש כאן שיטה שלישית, לא אומרים מלאך הסמחשב הסטורי וכיוון שנס הסמחשב תהיה הוא חייב אלא כאשר התוצאה בטוחה, אבל כאשר יש ספק בתוצאה, לא אומרים על החס מחשב הסעסתוי ונעשה יש מחשבתוי. אבל דברי הריטב"א מושתתים אף הם על סוגי סגמור בו ובקמה, מלאך חס מחשב הסעסתוי. יש לי גם קצת ראייה מדברי הריטב"א גופו, משום שהריטב"א כותב שם, אף על פי שאין מניח נר תחת, אין מניח כלי תחת הנר לקבל ניצוצות, אבל מותר לשים מים מתחת לשמן. רבים נוהגים גם בזמננו, כשיש סלוחית גדולה ואדם לא רוצה למלא אותו לגמרי משמן, אין לו עניין שנר חנוכה או נר שבת ידלק עד 4 לפנות בוקר, אז שמים מים ועל המים שמן, כי שמן צף על גבי מים ולא מתערב בו. אז שואל הריטב"א, למה זה מותר? אלו גם פה יש מים מתחת לנר, מה זה משנה אם ניצוצות נופלות לתוך המים או שהנר בסופו של דבר כשיגמר השמן אז האש נכבט על ידי המים, כך שואל הריטב"א. והריטב"א אומר, אבל כאן אין כוונתו לחבות, הכוונה שלו כאן זה רק לקרב את השמן לנר, הוא רוצה להגביע, הוא יכול היה לשפוך מעט שמן בתחתית הצלוחית, אבל זה לא יפה, הוא רוצה שזה יהיה גבוה יותר, וכיוון שאין כוונו של החבס אין בזה איסור. הרי שזה תלוי בכוונה, אם אין כוונו של הכיבוי אין כאן איסור. למה אני אומר שזה קצת ראיה, לא ראיה גמורה? כי אפשר שכוון עושה ריטב"א, הלא מדובר כאן בערב שבס, לא בשבס. אז כשחזל באו לגזור את הגזרה הזו, לא גזרו אלא כאשר כוונתו לכיבוי. אם אין כוונתו לחבות, לא גזרו גזרה הזו בערב שבס. אין בהכרח כוונת הריטב"א שגם אם יעשה כך בשבס, אין כאן מלאכס כיבוי. בכל אופן רבותיי, אז לדעתי גם הריטב"א לפי פירושה שהכל מושתת על אותה סוגיה, אבל בנוגע להגדרות הבסיסיות של מייסה וגרומה, אני חושב שנידון דידן קרוב יותר לסימן ריש עין זין סיב אלף וסיב בייס, וכאן אני צריך להסביר את שתי הלכות האלה שמושתתות על סוגיה מפורשת בשבס. כאשר הרוח נושבת אסור לפתוח דלת כנגד הנר, כי הרוח יכבה את הנר, ואז כאילו הוא חיבה את הנר, כי הוא פתח את הדלת וכך גרם לרוח. כי יוצא בדובה כשיש גחלת בתוך הבית, והוא פותח את הדלת והרוח תלבה את הגחלת והאש יגבר, אז הוא נחשב כמעביר. אבל מותר לנעול דלת כנגד הנר או כנגד הגחלת. אף על פי שבנעילת הדלת האש תתייצב, הוא לא נחשב מעביר. בנעילת הדלת הרוח לא תלבה את הגחלת, הגחלת תיחבה, הוא לא נחשב מחבה. ויש מן האחרונים שהסתבכו בהלכה הזו, אבל המשנה ברורה מסביר את זה כל כך בפשטות. כאשר אני מזין את האש או גורם לכוח חיובי כמו הרוח שתכבה או שתבעיר, אז אני נתפס כאויס למלוכה. אבל כאשר אני רק מונע, אני מונע את האש, וממילא האש מתייצבת מחד, או הגחלת נכבט מאידך, אין כאן יותר מגרומה. כי אין כאן תוצאה ישירה, אלא תוצאה עקיפה. אני רק מנעתי. וכאשר מנעתי מן הרוח לנשב פנימה, כשמדובר בגחלת, אני גורם לכיבוי. כשמדובר בנר, אני גורם להתייצבות האש והגברתו, אז זה מעביר. אבל לעולם אני נתפס כגרומר, כי מה שעשיתי אני רק מנעתי. ואני חושב אותו דבר כאשר אני פוסק וקוטע קרן אור. אני רק מנעתי מקרן אור להגיע מכאן לשם, אף על פי שבכך גרמתי בעקיפין לסגירת מגל חשמלי, אבל מכיוון שבמהותם של דברים אני רק מנעתי, אין בין קרן האור לרוח נושבת. כן, יש שיטות שונות, וכן, יש שיטות שונות. יש חיישנים שמבחינים בחום, חיישני תזוזה, זה קרן אור שאני מדבר עליה. אין דרך אחרת להבחין בתזוזה. יש שיטות שונות ואני לא מתייחס לכולם, ולכן אין להוציא מדבריי אלא על הנושא המוגדר שאני מדבר עליה. לא בהכרח שיש לדמות עניין לעניין. בלאו הכי השיעור הזה בדרך כלל, כפי שאתם יודעים, הוא לא במה לפסיקה הלוך על המייסה, אלא בעיקר אנחנו חפצים בפלפולו של תויר וחד וסדש מייצה, אף על פי שלפעמים אנחנו עוסקים גם בהלכה כמו הלילה הזה, ולכן אני לא מרגיש חובה לפתור את כל הבעיות של היקום היום בלילה, את כל הבעיות ההלכתיות שיש, ולכן אין להסיק באופן מוחלט מסוגיה לסוגיה, וצריך להידרש בכל סוגיה בפני עצמו. בכל אופן, אם מדובר במניעת קרן אור וקיטועו, אז אני חושב שזה דומה לנעילת דלת בפני הרוח, וזה נתפס כגרומה. אם מדובר בגרומה, אני חושב שכאן אנחנו מגיעים לנקודה מאוד חשובה שכבר ציינתי בתחילת דבריי. כאשר אדם מתקין מערכת כזו בביתו, או שהוא קונה בית בכוונה תחילה כשהוא יודע שיש מערכת כזו, אני חושב שאז הוא מוגדר כדובר המסחבן ונאסס מחשבתוי, והוא נוגע לסדיורייס. אבל במצבים שהדברים נכפים עליו, כמו בעיריית לוס אנג'לס, אין לו מה לעשות. התקינו מערכת כזו, הוא צריך לעבור את הכביש, הוא רוצה לצאת מביתו. יש שכן שהתקין מערכת כזו והוא סך הכל רוצה להיכנס לבית. האם הוא חייב להסתגר בביתו ולבטל ולבציבו וכליסתו אלה ויוניק שמס וסמכוסיונטב? זו השאלה. או שמה נאמר שזה גרומה. אף על פי שפסיק ראי שזה יסידיור אייסה, ברור בעיניי שפסיק ראי שזה לא נעשה סמחשבתוי. פסיק ראי שזה יסידיור אייסה במייסה, אבל להפוך גרום אל המייסה, על פי הסוגי בובו וכמה דף סמך, נעשה סמחשבת, מלך סמחשבת הסתור, צריך דבר המסחה בן ממש. פסיק רשע שנכפה עליו, לא הופך גרום אל המייסה. אז אם המעשים מצד עצמם מוגדרים כגרום, ואגב, אני סבור בכל זאת לגבי מה שאמרת, גם כשיש חיישני חום, אני חושב שגם זה נתפס כגרום. כי אין כאן עשייה מצד האדם. העובדה שהגוף שלו מפריש חום וחיישנים קולטים את זה, לדעתי גם זה נתפס כגרומה, אף על פי שזה לא בהכרח דומה למה שדיברתי מסימן ריש עין זין סיף א' וסיף בייז. אבל בכל אופן, אם נניח שבמקרה הנעל, במערכות הנעל מדובר בגרומה, כאשר הוא זה שיוזם את המערכת הזו, הוא לא יכול בשבס להתחכם ולומר, אבל בשבס לא הייתי רוצה. אז נאמר נעשה סמחשבתוי, מלך סמחשבס עשה תוידה, וזה חשש דיורייס. אבל אם המערכת הזו נכפתה עליו, וזה גרומה, אז יש לו חוירה מקום להקל. משום שגם כיבוי מותר, ופסיק רשע לא מוגדר כנעשה סמחשבתוי, ואין איסו בגרומה בפסיק רשע, כך גם כותב אבני נזר בסימן קוף צדק דלד באור החיים. הרמור פוסק שגרומה יש בו איסו דיורייס, אבל לא התירו גרומה אלו במוקם פסיידה. שין למד דלד סיב חוב בייס ודיבר הרמור, מקור הלכה זו זה שיטס המורדכי שין צדק טס במסך דשאבס. הרמו סותר את דבריו בסימן תוף קוף יהודה לציב בי, שם הוא פוסק שגרומה מוצרת, אפילו שלא יבוא מקום סיידם, שהרצינו שם במקום כבר מתגשר בדברי הרמו שסותרים זה את זה, התאז והמוגן עברו מפקפקים על כל החומרי של הרמו, אבל יהיה איך שיהיה, בהלך השבס, גם צער וטרחי יסרה ושעס הדחק, דינם כדין פסיידה, ולכן אם מדובר בגרומה, אז במקרה של צער גדול, שלא יצטרך לשבת בביתו בשבס, או ללון ברחובו של איו, יש מקום להקל. הלכה נוספת שקשורה לענייננו, וגם זה סוגיה מאוד מעניינת. מחלוקת בין הרשב"א והר"ן בשבת ק"ו. הנועל דלס בייסוי ונמצא צבי שמור בתוכו. צבי נכנס לבית של פלוני אלמוני. הוא חייב לצאת את ביתו והוא רוצה לנעול את הדלת. לא כדי לצוד את הצבי, אין לו צורך בצבי. הוא רוצה לנעול את הדלת כדי שגנבים לא ייכנסו, כדי שהילדים לא ייצאו, אבל יש צבי בתוך הבית. הרשב"א אומר מותר לו לנעול את הדלת. יתרה מזו, גם כשהוא רוצה לצוד את הצבי, אבל אם זה לא עיקר כוונתו, עיקר כוונתו לשמור על תחולת הבית, מותר לו לנעול את הדלת, כך כוסה ורשבו. והר"ן חולק בתרתי, הר"ן תמי על הרשבו. קודם כל אומר הר"ן, גם אם הוא לא מסחבן, גם אם אין לו צורך בצבי, זה פסיקרשו. פסיקרשו זה סדיורייסה. הבאי ורובד יאמרת הרווי, מויד הרב שומן בפסיקרשו, שזה סדיורייסה, קל וחוימש יש לאסור כשהוא מתכוון גם לצוד, כך תמי הר"ן. ואחרינו מתקשים להסביר את שיטת הרשב"א. אבני נזר קופצה רגדלת אומר דברים שקשה לי להבין אותם. אבני נזר אומר, כשאתה נועל בית ויש צבי בפנים זה רק גרומה. וגרומה בפסיקרי שאין בו איסור. זה אבני נזר שציטטתי לפני מספר דקות. למה זה גרומה? אומר אבני נזר, זה נתפס כגרומה. אתה נועל בית, אתה לא עשית מייסה בצבי. והוא מחלק בין כיסוי כברת כשיש דבורים בתוכו שמבוע בבית צדף למדבו ושזה נתפס כצדה ממש, כי הוא אומר שהכברת בטלה אצל הדבורים. אז אלה הגדרות שמתאימות לאבני נזר, אבל קשה לקבל אותם. אני חושב כשנועלים מקום שיש חיות בפנים, זה לא גרום הזה, זה מלך הצדה ממש. האויני גיומטב יש לו הסבר אחר. לא כל כך ירדתי לסוף דעתו, יכול להיות שבכלל דברינו דבריו, אבל כל אדם מדבר בסגנונו ובלשונו ובהגדרות שלו, ולכן אני אומר את מה שאני חושב, אולי זה גם הכוונה של האויני גיומטב. אני חושב שהרשב"א חידש כאן הלכה גדולה. לעולם אנחנו מגדירים את המעשים לפי עיקר כוונתם ופשטות משמעותם. זו ההגדרה הכי טובה שאני יכול לתת על הרשב"א. ולכן כאשר אדם נועל דלת ביתו כדי לשמור על התחולה שבו, אין זה מתפרש כמעשה צידה, אלא אם כן אדם מתכוון לצוד, כי הוא זה שמגדיר את המעשים שלו. אבל כשאין כוונה ברורה לצוד, או כשהכוונה שלו זה לכוונה משנית ועיקר הכוונה זה לנעול את הבית, המעשה לא מוגדר כצידה. הרי ב-99.9% אני לא יודע כמה פעמים לומר, של מקרים שבהם אדם נועל את הבית, אין צבי בפנים, וגם לא ארי ונמר ודוב וברדלס. מי שנמצא בפנים זה הבנים, הנכדים, לפעמים שוויגר, שוויר, סבא, סבתא, ועוד הרבה דברים נמצאים בפנים, אבל לא חיות, אין זו דרך הצידה. אז אם הוא מתכוון לצוד, אז הכוונה מגדירה את המייסה כמייסה צידה. אבל כשאין כוונה לצוד, אז המייסה לא מוגדר כמייסה צידה, כי מעשים מוגדרים לפי עיקר כוונתם ופשטות משמעותם. ישאל השואל, אז למה אסור לגרור כיסא מיטה וספסל? למה לא נאמר? הוא מתכוון לגרור, הוא מתכוון להעביר כיסא ממקום למקום, הוא לא מתכוון לעשות חריץ. כאן יש שתי תוצאות שונות בתכלית, ועשיית החריץ היא תוצאה מובהקת ומוגדרת בפני עצמה, ולכן אנחנו רואים את גרירת הכיסא כשני דברים שונים. מצד אחד הוא מעתיק כיסא ממקום למקום, אבל כאשר אנחנו מביטים על החריץ, הוא עושה חריץ בידיים, ולכן המייסה בהכרח מוגדר גם כחורש, כחויפה, כעשיית חריץ. הצבי נמצא בבית ביחד עם עוד מיליון דברים שיש בבית. בעצם מה שהוא עושה עם הצבי, הוא עושה עם התכשיטים והכספים והכלים של שבת והכלים של חול והחליפות והנעליים והגרביים, הכל נמצא בתוך הבית והכל שמור בתוך הבית. אז אין אנו מתייחסים לחוד לצבי אף על פי שמדובר במלאכה. בכי היגבנה אנחנו אומרים המעשים מוגדרים לפי עיקר עניינם. יש דוגמה נוספת של פסיק ריש, אסור להסתרק בשבת משום שהמסתרק תולש שערות. אז למה לא נאמר זה לא מייסה קלישה, זה לא גויזז, זה תסלוקת, הוא מסתרק, משום שלגבי אותן השערות שהוא תלש החוצה יש תוצאה לחוד מלסה אחריתה, זה דבר בפני עצמו, הוא תלש שערות, הוא עשה חריץ. אני רוצה לומר בשיטת הרשב"א, אף שהסברה מחודשת, אבל אין לי דרך אחרת להסביר את הרשב"א. הרשב"א מחדש שנעילת בית לא מוגדרת כצד. יש צבי בתוך הבית, יש הרבה דברים אחרים בבית, יש ילדים בבית. הוא מעוניין שהצבי לא יצא, שהילדים לא יצאו, שהתכשיטים לא יצאו. ולכן המייס הזה מוגדר כשמירת הבית ולא כמלאכת סייד. כך אני חושב הפירוש בדברי הרשב"א. ויש לעיין האם יש לדברים משמעות גם לגבי שאלת עידן, משום שהוא מהלך לפי תומו. המייס הזה הוא מעשה ברור, מייס של רשוס, הוא מהלך ממקום למקום. האם המלאכה שנעשית מתייחסת לו, האם אפשר להגדיר את ההליכה שלו כמייס המלוכה, או שמה זה דומה לצי שנמצא בבית? אפשר לטעון, אבל יש כאן תוצאה מובהקת, האור נדלק, זה לא דומה לצי שנמצא בבית, אבל אין היכר ברור שקושר אותו לאור שנדלק, ולכן מסופקני האם זה קשור לסוגיה של הר"ן והרשב"א. אני גם ער שם יש נברור בשין תזיין, סיבקות מחופי, וגם בשרצין למד ג' נוקט שעיקר הלוכה כמו הר"ן, אבל בכל אופן מדובר במחלוקת בין הראשונים ושמה, גם זה קשור לענייננו. מצוין, אתם שואלים ממנוח סמך דלת, ומנוח סמך דלת מדובר בתינוק שנפל לים והוא פרס מצודה רשת לדוג דגים, ואולי גם את התינוק, ואף על פי כן מבואר שם שאם הוא מתכוון לתינוק לפחות אז הוא ודאי חייב, וגם אם הוא לא מתכוון יש שם דיון בתוך הסוגיה, וכל הסוגיה שם זה מצד פיקוח נפש, לא מצד דוב שיעין מסחבן. שאלה מצוינת, יכול להיות שזה דומה לענייננו, יכול להיות שלא, יכול להיות משום ש אינני יודע, אבל אולי משום שיש רק דגים ותינוק, והתינוק חשוב יותר מהדגים, ולכן זה תמיד יתפס כעיקר המעשה, או שמה להפך. שם מדובר בצדק, כי זה עיקר כוונתו. הוא התכוון לדוג דגים, הוא לא התכוון להציל את התינוק, אם תלמד את הסוגיה שם. ולכן, מכיוון שהוא התכוון לדוג דגים, זה עיקר כוונתו, ולכן זה מגדיר את המעשה כפי שהסברנו. זה ברור, אלה דברים פשוטים מאוד. הכל פנים רבותיי, אז עסקנו היום בסוגיה נכבדת של מייסה וגרומה עם דגש על הלכה שבס, וגם התייחסנו לשאלה מצויה מאוד, ובסוף דבריי אני רוצה לחזור ולהדגיש, צריך בכל דרך, חזל אמרו במשנה הווי בורח מן הווירה, וצריך להתרחק ממצבים כאלה ולא להיכנס אליהם, משום שאנחנו מתקרבים לעידן שבו אדם יוכל לשבת בביתו ובגרומה וגרומה דגרומה, להתחיל בתחילת המשנה דף עין ג' בשבת עד סופו, ובכל מיני מכשירי גרומה לחרוש ולזרוע ולקצור ולזרות ולברור ולהפשיט ולעשות את כל עולם התסמלוך הזה, ונמצו שבת כחוי לכל דובר. ולכן צריך עד למאוד להשתמט ממצבים כאלה. יש תשובה בסמסויפה בחלק גבוב סמקוף צד גבוב, שהסמסויפה נדרש לגבי אנשים ש נמצאים בחנויותיהם בשבת, לא עושים שום מלוכה, לא עושים מסה ומתן, רק לפקח שכל מתנהל כמו שצריך, רק לצאת מדי פעם ולבדוק אם הגויים בחנות עושים הכל כמו שצריך. והסמסוי וכותב שדינם כמחל עלי שבס בפרסיה לכל דובו מומל אחל השבס בפרסיה, והסמסוי ומתבסס על הרמב"ן. וכל מי שירמד את התשובה הזו יראה לנכוחה שההסתמכות על הרמב"ן איננו כל כך מסתבר. הרמב"ן כותב שהמצווה הזה של שבוסוין זה על התורך והעמל, שאדם ינוח בשבס, למען ינוח. אבל מי שנכנס לחנות בשבס לא בטרח, עמל וטרח. וכל מי שיבחן בעיניים פקוחות את הקסמסויפי יראה בעליל שהקסמסויפי חשש למאוד. היום רק יפקח, מחר ישים קצת כתף, מחורתיים הפועל לא יגיע, אז הוא זה שיעמוד מאחורי הדלפק. וכדי להחר כסוד המנבל, אבל לעשות משמרת למשמרת של תוירי כדרכם של גדול ישראל בכל דור ודור, הקסמסויפי מחמיר עד למאוד וכותב שדינוי כמחל השבס בפרהזיה. ולכן אני סבור שגם בזמננו, מכיוון שהטכנולוגיה כל כך מתקדמת, ומכיוון שאנחנו יכולים להמציא כל מיני פטנטים וכל מיני גרומס היום, צריך להתרחק עד קצה הגבול. ולכן כל דבריי הם רק דיון ממש במצבים של אונס, שבהם אין ביד האדם להשתמט. מה הוא יעשה שפלוני אלמוני התקין מערכת והוא לא יכול לקרב לביתו או לצאת ממנו, אלא אם כן כך יקרה? במקרים כאלה נסענו ונתנו בהלוכה להראות צד להקל מצד דיני גרומה, כפי שהסברנו היום בשיעור. אז היום אנחנו מסיימים את חומש שמוי שהרמב"ן קורא ספר הגולוס והגאולה, ואנחנו נכנסים לספר תוירס הכויינים של עבודת המקדש והקרבת הקורבנות. בשעה ראויה להתבונן בעניין המשכן וקלוב, משום שבכל מחרצית השני של ספר שמוי שאנחנו עוסקים במשכן וקלוב, הרבה פעמים אמרנו שכל אחד מכלי המשכן מסמל את אחד מיסוד עשו אבוידה. המנויר זה תוירה, המזבחות הם יסוד הוא אבוידה, והשולחן גימל סחוסודים. תוירה אבוידה גימל סחוסודים, שלושת עמודי עולם, זה תמצית אבוידס המקדוש במובן הפנימי. היום נתעכב קצת על קודש הקודשים. קודש הקודשים, מה היה בו? שום כלי אבוידה. ארון ועדס ובו לוחס הבריס, מעליו הכפורס ושני הקוגים. ובקודש הקודשים כל אדם לא יהיה בועל. אפילו כהן גדול לא יכול להיכנס לקודש הקודשים, רק פעם אחת בשנה, כאשר קידש את עצמו בסילודין. ובירושלמי כתוב פעמיים, ביומד אב זיין ובסוכות אב חופאי, פעמיים בירושלמי שאפילו מלאכי השורס לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. כל כך גדולה הייתה קדושתו, שאפילו מלאכי העליון לא יכולים להיכנס לקודש הקודשים. גם הם נרתעו. כך מבואו בירושלמי יומד אב זיין וסוכות אב חופא אלפו מדבייס. ומי כן היה בו? תינוק ותינוקת. לא ממש. אבל פני הקרובים היו פני תינוק ותינוקת. ובמדרש כתוב שהקרובים היו מצד אחד דומים למלאכים, כנפיים היו להם ככנפי המלאכים, אבל פניהם כפני תינוקות. מה הרמז יש בדובו? מה עניין לתינוקות מעל ארון ועדס ובו לוחס הבריס? אז תמיד חשבתי, כי נער ישראל ואוהביהו, כי נער ישראל ואוהביהו, אצל אברום ואצל סורה כתוב, בסחוף כבזיין לחית, תינוקות של בית רבם שלא טעמו טעם חית, הם כל כך יפים, וכך אנחנו צריכים להיראות, כך אנחנו צריכים להיות, וזה הרמז של הקרובים על קודש הקודשים. אבל הכלי יוקר מסביר שיש כאן רמז נוסף. בקרובים כתוב סויחכים בכנפיהם למעלו ופניהם איש אל אוכיף. אומר הקליוקו שיש כאן רמז, סויחכים בכנפיהם למעלו זה רמז למצוות שבין אדם למקום, ופניהם איש אל אוכיף זה רמז למצוות ומידות שבין אדם לחברו. רק כך שלמותו של אדם. ואולי רמז נוסף יש בדבר, משום שקודש ברוך הוא אומר לנו עיקר השורס השכינה הלא זה בקודש הקודשים. והרמב"ן מסביר בפרשת תרומה שכבוד השם ששכן על הר סיני במעמד הר סיני בשעת מתן תורה, כבוד השם עבר לשכון בין שני הכלובים בקודש הקודשים. זה אותו גדר, אותו עניין, אותה שרועס השכינה מהר סיני לקודש הקודשים. ולכן אותם לוחות שמויש רבינו קיבל מהקודש ברוך הוא, אותם לוחות שהיו תמציס מעמד הר סיני, הם שוכנים בקודש הקודשים. הבית הראשון חרב באבון ביטל תוירה, שלא ברוך הוא בתוירה, תחילו כמבוא בן אדום דף פי אלף. הבית השני למדנו ביום הדפטס, באבון סינס חינם. ולכן בקודש הקודש שמצד אחד יש לנו את הרוין הבריס, לוחס הווידס, סייפה תוירה, והקרובים שפניהם של אוכב, כדי לרמוז לנו, אם אתם רוצים להחזיק בקודש הקודשים, אתם רוצים את הבית הזה, אתם רוצים את השואה של השכינה, אז אנא, תוירה מצד אחד ומצד שני, פניהם של אוכב, אהב השכינם ולא שינה השכינם. אז אומר הכלי יוקר סויכחים בכנפיהם למעלו, זה רמז למצוות שבין אדם למקום, ויש להסמיך את דבריו על המשנה בראש השונה דף חופטס, וכי יודו ושל מוישה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, כאשר ידי מוישה מורמות אז בני ישראל נוצחים בקרב. אז חזל אומרים במשנה בראש השונה חופטס, כל זמן שיודו ושל מוישה למעלו, בני ישראל משעבדים אסליבום אל אביהם של השמיים. וזה הרמז של הכרובים שסויכחים בכנפיהם למעלה, לרמוז לבני ישראל שישעבדו ליבום אל אביהם שבשמיים ופניהם משל אוכיב. אלה מצוות שבין אדם לחברו. במנחס אושר בפרשה זו הבאתי דברים פליטס קולמוס, כי אנשים רבים שאלו אותי. במנחס אושר כתוב בשם הנציב, וזה פליטס קולמוס, היה צריך להיות כתוב שם רבי סול סלנטו. רבי סול סלנטו הוא זה שאמר בפרשס קיטיסו שקראנו בשבוע שעבר, כאשר מוישה משליך מידיו את לוחס הבריס, הקרי זה וישלך מיודוי, זה הכסיב, זה המסוירס, אבל אנחנו קוראים וישלך מיודוב. אמר רבי סול סלנטה שמוישה רבינו כאשר הוא ראה את העגל, את הטופים והמחוילס, הוא רצה להשליך רק לוח אחד, לוח א', שבו כתוב ונוכש שם לוקחו לא יהיה לכו אלוהים אחר המלפוני ותעשה לכו פסל וכל תמונו. אלה העבירות שהם ביטלו, אז הלוח הזה נשבור. אבל הלוח השני שכל כולו עוסק בתיקון החברה, במצו שבין אודם לחברו ניסענו בריחו את שוקר, לא תגנוב, לא תרצת, את זה נחזיק. ולכן כתוב מידו קודש וברוך אומר לו, שני הלוחות הם מקשה אחת, מעולם לא נתתי לך לוח, ואם הם לא ראויים ללוח אחד, אז גם הלוח השנייה הם לא יקבלו. ולכן הקריהו וישלך מידיו. שני הלוחות כרוכים ירדו מן השמיים, ואין שלמותו של כלל ישראל ושל כל אדם מישראל אלא בשניהם. ואני תמיד מרגיש בליבי, ישנם אנשים וקבוצות וחוגים בקרבנו שלהם צריך לומר ללא הרף שלא מספיק בלוח א', לא מספיק במצוות שבין אדם למקום, צריך להקפיד לא פחות מכך במצוות שבין אדם לחברו. ויש אחרים, אנשים אחרים, חוגים אחרים, שלהם צריך לומר ללא הרף שלא מספיק לוח ב'. לא באנו לעולם הזה כדי להיות אנשים נחמדים בלבד, כדי להיות אנשים טובים ואנשים ישרים. באנו גם לעשות רצון אבינו שבשמיים, לקיים את כל תרי"ג מצוותיו, לדבוק בו בתורה ובתפילה ובציצס ובתפילין ובדקדוק הדין, וכך שלמותו של אדם. שני הלוחות כרוכים ירדו מן השמיים, שניהם ניתנו כמקשה אחת, והכרובים סויכחים בכנפיהם למעלה לרמוז לנו, לשבד ליבנו על אבינו שבשמיים ופניהם משל אוכיב, לרמוז לנו את חשיבותם שבין המצוות ומצוות שבין אדם לחברו. וכל חלקי התורה כרוכים וחשובים זה כזה, ואין בהם עיקר ותפל, ולא נמלא את הייעוד שלנו ותפקידנו בעולם, אלא כשנקפיד עד קצה במידות שבין אדם לחברו וגם במצוות שבין אדם למקום. ואני חושב שיש עוד מצווה אחת בתורה ועוד פרשה אחת בתורה שבהם אנחנו מוצאים את הכפילות של סויכיכם בכנפיהם ופניהם משלוכם, וזה בברכת כהנים. הכהנים הם צינור, צינור וכלי להציל את ברכת השם על כלל ישראל. אלה לא הברכות שלהם,
אלא כפי שאומר הקדוש ברוך הוא, ושמו השמי על בני ישראל ואני אבורכם. הכהנים הם רק כלי וצינור, דרכם מושפעת ונאצלת ברך השמיים מעל, ברכתו של הקדוש ברוך הוא ושפע אלוקי. והברכה הזו לא נאצלת אלא כאשר הכהנים נושאים כפיהם למעלה ופניהם איש הלוכי. הם צריכים לעמוד פניהם כנגד פני העם כעודם המדה ולחבר. ואני חושב שזה אותו רמז. כמו הקרובים בקודש הקודשים, כי אנחנו לא רואים את הקרובים, הם בקודש הקודשים, אנחנו יודעים שהם שם אבל אנחנו לא רואים אותם, אבל הכהנים אנחנו רואים יום יום. והכהנים עומדים פניהם כנגד פני העם וסויחכים בכנפיהם, נושאים את כנפיהם למעלה, לרמוז. אם אנחנו רוצים להיות ראויים לשפע אלוקי ולברכס השם שנאצלת ממרום, צריך לשבד ליבנו אל אבינו שבשמיים וגם לעמוד פניהם איש אל אוכיב. יש בייס אלי וידוע, הרחתי בהרבה הזדמנויות, אולי הגיע שעה עוד פעם לחזור על הסוגיה הזו כי היא סוגיה עצומה. הבייס אלי וידען אם יש שומע כהנה בברכס כהנים, אבל אני חושב שלבור החסם ישראל באהבו לכולה על מעין שומע כהנה, בזה לא מועיל שומע כהנה, על באהבו לא מועיל שומע כהנה. והזוהר אומר, כל כהן דולי רוחם לעמי, או עמי לא רחמין לי, לא יישאו אסקפו. כי רק באהבו, כאשר פניהם כנגד פני העם, והם רואים זה את זה, רק אז אפשר להציל את ברכס השם, רק אז מתקיים בנו, ושמו השמי על בני ישראל, ואני אבורכם. אז כאשר אנחנו מסיימים את חומש המויס, ספר הגולס והגאולה, ואנחנו קוראים את הפרשה של הכרובים, אנחנו צריכים להתחזק גם במצוות שבין אדם לחברו, לשבד ליבנו אל אבינו שבשמיים במצוות שבין אדם למקום, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא כאשר אנחנו מתחילים את ספר תורת הכהנים, שהקדוש ברוך הוא יבנה לנו ביסוי בקורוי, שנזכה בקרוב לראות כהנים ועבידוסם ולוויים בשירם ובזמרם וישראל במעמדם בביאס גואל צדק בבניין בייס המקדוש במהרה ובימינו.